ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מראש העמוד. נזכיר, לקראת סוף השיעור הקודם, הוזכר שהלשכה שבו הכהן הגדול ממתין, פורש לו אליו שעה שבוע לפני יום כיפור, הוא נקרא לשכת פרהדרין. והטעם לשם הזה הוסבר ראינו בשיעור הקודם, בגלל שבאותה תקופה של בית שני היו משלמים כסף כדי להיכנס למשרה הנשגב הזה של כהונה גדולה, אבל מה, הם לא היו גומרים את שנתן, אז היו מתחלפים כל שנה כהן גדול אחר, כי היו פשוט מתים תוך השנה. הנושא כעת, ואנחנו כתבנו בשוליים בגמרות המסומנות הגמרא ש"ס עוזר שלנו, בית ראשון 410 שנים ומעט כהנים גדולים, בית שני הוא עמד 420 שנים והרבה כהנים גדולים היו אז. הגמרא, אמר רבא בר בר חנה רבי יוחנן, מהי דכתיב? יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. הגמרא מסבירה, יראת השם תוסיף ימים זה מקדש ראשון שעמל 410 שנים ולא שימשו בו, אלא כאן יש שאלה איך צריך להיות הגרסה. אז לפי הגאון מבילנה הוא גורס י' ב' או 12 כהנים גדולים. ושנות רשעים תקצורנה, זה מקדש שני שעמד 420 שנה ושימשו בו יותר 300 כהנים. וכאן הגמרא מפרטת, צא מהם מתוך 420 שנה, נוריד 40 שנה ששימש שמעון הצדיק, ו80 ששימש יוחנן כהן גדול, 10 ששימש ישמעאל בן פבי, והמילה 11 ששימש רבי אלעזר בן חרסום. אז אם נצרף את המספרים האלו אנחנו מקבלים 141. מכאן ואילך צא וחשוב, כל אחד ואחד לא הוציא שנתו, כי אם נוריד מ-420 141 נשאר 279, זה פחות מ-300, וזה המספר של הכהנים, זה מספר השנים שנשארו ליותר מ-300 כהנים. אז אם יש רק 279 שנים ויותר מ-300 כהנים גדולים, אז אתם יכולים לראות בקלות שכל אחד ואחד בממוצע שימש פחות משנה. בבח אות א' הוא מוסיף, אנחנו נקרא, נלמד ביחד מה שהוא כותב. אמר רבי יוחנן בן טורטה, וכל כך למה? למה זה שכל אחד לא אפילו הוציא את שנתו? לפי שהיו לוקחים אותה, את המשרה של הכהונה הגדולה בדמים, בכסף. דיום רבסי, תירקבה, זה כמות, דדינרי, דינרים, אילה למרתה בת ביתוס, לינאי מלכה, היא שילמה לו עד דעוקמי לישוע בן גמלה בקני רבובי, עד שתמועת הסכום הזה הכניסו ישוע בן גמלה להיות כהן גדול. ויאמר רבי יוחנן בן תורתא, מפני מה, אנחנו חוזרים לגרסה של הגמרא, מפני מה חרבה שילה, יש כאן מעוין, ובשוליים ממול, תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו, המעוין מבליט מפני מה חרב שילה, בית ראשון, בית שני, אנחנו נראה בהמשך הגמרא בעמוד ב', עוד מעוינים שמבליטים את הדברים האלו. אז אנחנו נתייחס כעת על שילה. שילה היה מיקום המשכן למשך 369 שנים. אז בסופו של דבר הוא נחרב. למה? מפני שהיו בה שני דברים, גילוי עריות וביזיון קודשים. הגמרא מפרטת. ותשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה עד שורה הראשונה בשורות הרחבות בעמוד ב'. כל הגמרא כאן מתייחסת לשני הסיבות של חורבן שילה. גילוי עריות, איפה רואים את זה? דכתיב, ועילי, הוא היה כהן גדול, כידוע בזמן לידת שמואל הנביא, ועילי זקן מאוד, ושמע את כל אשר יעשו בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים, כאן כבכבנו, כי זה הקשר למושג של גילוי עריות. עוד מעט אנחנו נראה שאומנם כתוב שהם שכבו עם נשים, אבל זה לא בדיוק באופן מילולי מה שקרה. בכל זאת, ככה כתוב בפסוק, עוד פעם, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח ומועד. ואף אגב, דיום רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, כל האומר בני אלי חטאו, כלומר שהם ממש עשו כך, אינו אלא טועה. אז מה כן עשו? הרי החז"ל מסתכלים על פעולתם באופן מחמיר, ואם לא שכבו עם הנשים, אז מה כן? מתוך הגמרא ממשיכה לעמוד ב', ששהו את קיניהם מיה מעלה עליהם הכתוב כאילו שכבו. רש"י, שורה ראשונה, ששהו את קיניהם. קיניהם זה הם עופות שהיולדת, יולדת אישה שילדה, שהיא מביאה לבית המקדש. אז הם שהו, לא הקריבו את הקינים האלו, את העופות האלו מיד, שהיו מביאות במלות ימי לידתן להיטהר, לאכול בקודשים. העופות האלו, הנשים היולדות, היו מביאות בתום ימי הלידה שלהם. אנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל יש תקופה שהן ברמה מסוימת של תומה. בסוף התקופה הארוכה הזאת הן מביאות העופות האלו, וזה מתאר את הנשים היולדות, ובכך הן יכולות לאכול מקורבנות. והם בני אלי, והם היו בעלי גאווה והיו מתרשלים באק רבתן, והנשים אותן יולדות ממתינות שם עד שיקריבום ומשתאות מלחזור למקומן אצל בעליהן, ומבטלים את הנשים מפריה ורביה. אז בני אלי שהיו במשכן אז, אמרנו שזה משכן שעמד בשילה, לא הזדרזו להקריב את הקורבנות, לשחרר כביכול. אני לא כאן גם כן הנשים עצמן יחמיעו על עצמם לא לחזור לבעליהן עד שהן תדעו שהקריבו את הקורבנות. השהייה הזאת גרם לכך שביטלו את הנשים מפריה ורביה, אז מעלה עליהם הכתוב כאילו שכבו. ביזיון קודשים, מה זה? דכתיב, ויש כאן כמה שורות טובות של פסוק, של ציטוט מהמקרא, מה כתוב דכתיב, גם בטרם יקטירון את החלב, אנחנו נלמד פה בפסוק שהם הכהנים האלו הם תבעו את המגיע להם מהקורבנות, מכל הקורבנות מגיע חלק לכהן, והם הכהנים הם תבעו את חלקם לפני הקטרת האימורים. האימורים החלק שמהקורבן מקטירים על המזבח, אז הם הזדרזו לתבוע את חלקם אפילו לפני הקטרת האימורים. זה ביזיון קודשים, וזה מה שכתוב פה. גם עוד פעם נקרא, גם בטרם יקטירון את החלב, ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח, תנה בשר לצלות לכהן ולא ייקח ממך בשר מבושל, כי אם חי. ויאמר אליו האיש, כתר יקטירון כיום החלב, וקח לך כאשר תווה נפשך. ואמר לו, כי אתה תיתן, ואם לא, לקחתי בחוזקה. ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני השם, כי נעצו האנשים את מנחת השם. ביטוי מנחת השם זה שם כולל לכל הקורבנות. מקדש ראשון מפני מה חרב? תשובה, מפני שלושה דברים שהיו בו: עבוד הזרה וגילי עריות ושפיכות דמים. אתם יכולים לראות פה בגמרות המסומנות קטע שבסוגריים, זה קטע מכובד, והסוגריים, ככה כתבנו בשוליים ממול אצל הכוכבית, הסוגריים מיועדים לשמור על רצף הקריאה. אז אם אנחנו נדלג על הקטע שבסוגריים האלו, אחרי שהגמרא קבעה שבמקדש ראשון היו שלוש עבירות חמורות האלו, כתוב בהמשך, עבר מקדש שני, אתם רואים אחרי הסוגריים, עבר מקדש שני שעוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים. כאן אני רואה פה שלושה מול שלושה, כאן שלושה דברים חיוביים ביותר, דברים טובים, לפני מה חרב? התשובה הידועה המפורסמת, מפני שהייתה בו שנאת חינם. והגמרא במסכת גיטין נון אי עמוד ב' מביאה את הסיפור המפורסם של קמצא בר קמצא, שזה בדיוק נוגע לעניין הזה. אנחנו נחזור לקטע שבסוגריים. אתם יכולים לראות אצלנו בגמרות המסומנות השס עוזר משולשים, והסברנו בשוליים שלוש עבירות שהיו במקדש ראשון. הפס הכפול שנראה עוד מעט, מימרות של רבי יונתן בקשר לפסוק בישעיה פרק כ"ח פסוק כ' שמתחילה במילים היא קצר המצה, נראה בהמשך. אוקיי, אז אנחנו חוזרים לגמרא. עבודה זרה, איפה רואים שהיה עבודה זרה בזמן בית ראשון? תכתיב הפסוק בישעיה פרק כ"ח פסוק כ', כתוב כי קצר המצה מהשתרע, ואנחנו מוסיפים את המשך הפסוק, והמסכה צרה כהתכנס. מי שואל תרומה, כי קצר המצה מהשתרע? אמר רבי יונתן, קצר מצה זה, המילה מהשתרע נדרש כנוטריקון. אתם רואים את המילה מהשתרע, אז הנה הפענוח של הנוטיקון. קצר, מצא זה מסתרר עליו שני רעים כאחד. מדובר פה בזמן בית ראשון היה מלך רשע מנשה, שהוא העמיד צלם בהיכל, העמיד עבוד הזרה בהיכל, וזה כביכול מתחרה בריבון של עולם. זה הכוונה, שני רעים כאחד. וכך רשי בשורה שלישית מראש עמוד כותב, שני רעים שעמיד מנשה צלם בהיכל. הגמרא ממשיכה, והמסכה צרה כתכנס, אמר רב שמואל בר נחמני, קימתי רבי יונתן להי קרא בכי, היה מגיע לפסוק הזה, היה בוכה, אמר, מה הטריד אותו, מה גרם לו את ההתרגשות, אמר, מן דכתיב בי, כלומר, על הקדוש ברוך הוא שכתוב עליו, כונס קנה בני הים, שהים עם כל הגודל שלו וכולי, זה קין וכאפס ביחס לאין סופיות של הקדוש ברוך הוא. נעשית לו מסכה צרה, מה איזו פסל שנקרא פה מסכה, זה צרה, זה מתחרה כמו נשים צרות אחת מול השנייה, זה הכוונה פה. והמסכה צרה כהתכנס, התכנס כמו שכתוב כונס קנה דמי הים, שהפסל יכול להיות הצרה המתחרה של הקדוש ברוך הוא, הס מלהזכיר. בכל אופן, אנחנו רואים פה עבודה זרה בבית ראשון. מה עוד? גילוי עריות, ממשיך הגמרא, דכתיב ויאמר השם, שוב פעם אנחנו מתייחסים לפסוק בישעיה פרק ג' פסוק ט"ז, וכתוב שם ויאמר השם, יען כי גבו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ומסקרות עיניים, הלוך ותפוף תלכנה וברגליהן תאחסנה. אז בשורות הבאות אתם רואים פסים, הם הבלטות של חלקים מהפסוק הזה. הגמרא מפרטת את ההסבר, יען כי גבו בנות ציון שהיו מהלכות ארוחה בצד קצרה, אישה גבוה אצל אישה נמוכה, הליכה כזאת יש לה להבליט את האישה הגבוהה עוד יותר, ותלכנה נטויות גרון שהיו מהלכות בקומה זקופה. כל התיאורים האלו זה מתאר את נקרא לזה אי צניות, את המשיכה שאותן נשים גרמו, וכמובן זה מסתיים בגילוי עריות. ממשיך הפסוק ואומר, ומסקרות עיניים שהיו מלין כוחלה לעיניהם, כוחלה מין איפור שהיו שמים בעיניים שלהם, זה מסקרות. יש מילה דומה, סקרה, שזה איזו צבע מסוים. בכל אופן זה קשור, כאן זה קשור לאיפור ששמו בעיניהם. הלוך ותפוף תלכנה, שהיו מהלכות עקב בצד גודל, כאילו פסיעות קצרות עוד יותר מושך. וברגליהן תאחסנה, אמר רבי יצחק, שהיו מביאות מור ואפרסמון, סוגים שונים של בסמים, של בוסם, ומניחות במנעליהן ומהלכות בשוקי ירושלים. וכשמגיעות אצל בחורי ישראל, בועטות בקרקע ומתיזות עליהן, מפיצות את הריח, הבוסם, ומכניסים בהן יצר הרע כערס דאחנה. זה מכניס את היצר הרע בתוך אותם בחורים להימשך אחרי הנשים האלו. מה עוד? שפיכות דמים, תכתיב, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים פה לפה. גם זה היה מנשה, הזכרנו, בתקופת בית ראשון. לפי גרסת הבך, שייך כאן קטע שמופיע בעוד שלוש שורות בטקסט של הגמרא. אנחנו הוספנו פה שתי כוכביות, אתם יכולים לראות את זה בעוד שלוש שורות, אז הקטע שמנו בסוגריים, ובסיום הקטע אז אנחנו נחזור למה שכתוב כאן בהמשך, אבל מקדש שני. אבל בינתיים אנחנו מדברים על בית ראשון והבעיות שהיו שם. כעת נדלג שלוש שורות. רשעים היו, אלא שתלו ביטחונם בקדוש ברוך הוא. הטען למקדש ראשון. התיאור הזה שייך לתקופה הזאת של בית ראשון. דכתיב, משה בשוחד ישפוטו, וכהניה במחיר יורו, ונביאיה בכסף יקסומו, ועל השם ישענו לאמור, הלא השם בקרבנו, לא תבוא עלינו רעה. מה נאמר? זה מין עיוות. הם היו כל כך בטוחים שלא יעונה להם כל רע, מאחר שהיה בית המקדש ביניהם. אז חשבו, אם יש בית המקדש אז הכל מותר, נוכל לעשות הכל, כי הקדוש ברוך הוא איתנו. לפי כך הביא עליהם הקדוש ברוך הוא שלוש גזרות כנגד שלוש עבירות שבידם, שנאמר, כאן זה פסוק שמתאר חורבן, לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים אין תהיה. אין זה ביטוי של מקום חריף. והר הבית לבמות יער. אז אנחנו חוזרים כעת לנקודה שבו היינו מקודם. אבל מקדש שני, כאן רואים את המעוין, זה החורבן השלישי שכאן ברשימה. היה לנו שילו, מקדש ראשון, עכשיו מקדש שני. אבל מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים מפני מה חרב? התשובה, מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, מה שהיה בבית ראשון: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כאן אנחנו נדלג על השורות הבאות שכבר למדנו, מדלגים עד לאחרי הסוגריים האלו, וכתוב ובקושיה, שאלה פה: ובמקדש ראשון לא הווה בשנאת חינם? אנחנו משייכים את הבעיה של שנאת חינם למקדש שני. בקשר למקדש ראשון פירקנו את מה שהיה שם, את הבעיות, העבירות שהיו שם, אבל לא הזכרנו שנאת חינם בקשר לבית ראשון. אבל הכתיב, אבל רואים בפסוק, מגורי אל חרב היו ואת עמי לכן ספוק אל יריך. ויאמר רב אלעזר, אלו בני אדם שאוכלים ושותים זה עם זה ודוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם. אז רואים שהיה שנאת חינם גם בתקופת בית ראשון. הגמרא עונה, ההיא בנשיאי ישראל הווי. תיאור שביחזקאל פרק א' שלמדנו, זה היה בפסוק י"ז, לא היה נגע בעם, זה היה נגע במנהיגים. תכתיב, וזה אותו פסוק שציטטנו מקודם, כתוב בפסוק י"ז שם, זעק והלל בן אדם, כי היא הייתה בעמי, היא בכל נשיאי ישראל. ותניה, זעק והלל בן אדם, יכול הכל, תלמוד לומר, היא בכל נשיאי ישראל. אז רואים, לא הבעיה שתיארנו מקודם, ביחס לבית ראשון, היה במנהיגים. רבי יוחנן ורבי אלעזר, דאמרי תוויו, ראשונים, לו הדורות הקודמים, שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם. רש"י, שנתגלה אבונם, לא היו מכסים פשעיהם. ונתגלה קיצם, מה הכוונה? רש"י כותב, נתגלה קיצם, בפסוק כתוב, לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם. כלומר, הפסוק, הנביא מגלה סוף השהייה, אותו גלות, מה שנקרא גלות בבל. הבעיה הייתה גילויה, כלומר, הם לא ניסו להתייפייף, הם לא כיסו על פשעיהם, אז גם הקץ שלהם לא מכוסה לה, היה גלוי 70 שנה. אחרונים, אבל בעיר שני, בני מקדש שני, רש"י כותב, היו רשעים בסתר, כלומר, עשו רושם דווקא טוב, כמו שראינו מקודם, היו לומדי תורה, עסקו בגמילות חסדים ובמצוות, אבל היו רשעים בסתר. אז זה הכוונה פה, האחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. אמר רבי יוחנן, טובה ציפורנן של ראשונים מקריסו של אחרונים. קטן שבאלו שהיו בבית ראשון היה גדול יותר מהגדלות שהיה בבית שני. אמר לי ריש לקיש, עד רבה, אחרונים עדיפי, אף אגב דעיקה שיבוד מלכויות, בבית שני הגויים בעצם השתלטו, כעסקי בתורה, ובכל זאת הצליחו ללמוד תורה. אמר לי רבי יוחנן, מגיב, בירה זה בית המקדש, ראינו בדף בית עמוד א', זו דעתו של ריש לקיש, שהמקדש נקרא בירה, בירה תוכיח, שחזרה לראשונים, אחרי חטאם של הראשונים, זאת אומרת, אחרי בית ראשון, בכל זאת נבנתה בית שני, ולא חזרה לאחרונים, אבל כל אלו שהיו בבית שני, כפי שתיארנו מקודם, היו רשעים בסתר, נחרב הבית והיא עוד לא חזרה. אז זה הוכחת רבי יוחנן, שאם כל מה שנאמר לגבי בית ראשון, הם היו טובים יותר מבית, מאנשי בית שני. שאלו את רבי אלעזר, ראשונים גדולים או אחרונים גדולים? אמר להם, תנו עיניכם בבירה, תסתכלו על בתי המקדש. אז אתם, כמו שאמרנו עכשיו, שהראשונים היו גדולים יותר, כי עם כל המגעות שלהם, בכל זאת חזרה הבית אחריהם, בית שני. איקה דיאמרי, גרסה אחרת, מה אמר, מה ענה רבי אלעזר? עידיכם
בירה. הבית המקדש יכול להעיד. רש"י כותב, עיד לכם בירה, בניין הבית עיד לכם בדבר, שלא חזר לנו וחזר לראשונים. הגמרא ממשיכה עם סיפור. ריש לקיש הויסחי בירדנה, והשוחה בנהר ירדן, עתה רבא בבא חנה יעב לידה. ורבא בבא חנה הושיט ידו כדי לעזור לריש לקיש לצאת מהמים. אמר לי, וריש לקיש הגיב, אלקה, לשון שבועה, סנינה לכו, תכתיב, אני שונא אתכם. הפסוק בשיר השירים, פרק ח', פסוק ת', כתוב, אני חומה היא נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת היא נצור עליה לוח ארס. וכאן ריש לקיש דורש, אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרא, והוא פונה ל... הוא מדבר אל רבא בבא חנה כנציג של יהודי בבל, והוא ריש לקיש אומר לו ולהם, אם בזמן עזרא הייתם כחומה ועולה וכולכם היו עולים לארץ ישראל בימי עזרא שהוא חזר בתחילת בית שני, נמשלתם ככסף. רש"י אומר, לא היה חסר שכינה שאין רכב שולט בו. אבל זה לא מה שקרה. עכשיו שעליתם כדלתות, הביטוי הזה אומר שעליתם לחצאים, כאילו קצת קצת. רש"י כותב, כדלתות, שער שיש בו שני דלתות, פותח אחד וחברו סוגר, כך עליתם לחצאים. אנחנו יודעים שמעטים עלו עם עזרא בשיבת ציון בתקילת תקופת בית שני. אז עכשיו שעליתם בצורה כזאת כארז שהרכב שולט בו. הארז הוא עץ, ועץ נאכל על ידי תולעים וריקבון. הגמר כאן מתייחסת לזה. יש כעת סוגריים תוך סוגריים, אנחנו נראה, והכוכבית שנמצא ממול בשוליים, שם כתוב סוגריים תוך סוגריים. יש לנו סוגריים בצורת זווית, מיועד לסייע על שמירת רצף הסיפור. בתוכם אנחנו נראה סוגריים מעוגלות, הם יהיו בירור פרט בעניין השמות המעורבים במעשה. ואחר כך עוד סוג של סוגריים שהם מיועדים לשמור על רצף הקריאה. אז אנחנו, קודם כל, יש לנו סוגריים בצורת זווית. אם אנחנו נדלג עליהם, אחרי ששמענו את ריש לקיש, איך שהוא ענה או הגיב בחריפות לרבא בר בר חנה, אנחנו נדלג לשורה שנייה מסוף העמוד, כי עתה לקמד רבי יוחנן, כשריש לקיש הגיע לרבי יוחנן וסיפר, כך אמרתי לו. אמר לי, רבי יוחנן הגיב, לאו היינו טעמה. מה שאתה הסברת כטעם הדברים של חוסר עניין בעלייה בזמן עזרא, זה לא ההסבר. דאי נמי סליקו כולו בימי עזרא, לא הוושריה שכינה במקדש שני. גם אם כן עלו, כמו שהזכרת, גם אם כן עלו, זה לא היה עוזר מבחינת הכוח להשרות את השכינה בבית שני. אנחנו נחזור לזה כשנגיע לשם. רק רציתי להראות איך לשמוע על רצף העניינים. בינתיים ריש לקיש בדבריו לרבא בבא חנה, הוא אמר, עכשיו שעליתם, ארז נמשלתם, הוא אמר, עכשיו שעליתם כדלתות, נמשלתם כארז. מהי ארז? שואלת הגמרא. אמר אולה, סס מגור. מהי סס מגור? אמר רבי אבא, בת קול. לפני שנוכל להתקדם, צריכים כאן להסביר. אולה, כשענה מה זה ארץ, הוא אמר סס מגור. הסמך סמך בתחילת המילה, רשי מציין, זה שם תולעת. רשי נלמד ביחד. אמר אולה סס מגור, שהסס מקטטו ומגררו מבפנים. סס שם תולעת. ואז הגמרא שאלה, אחרי שאולה ענה מה זה ארז, הגמרא שאלה מהי סס מגור, ואנחנו כבר הסברנו מה זה. אלא מה, רשי משלים את הסיפור, נחזור לרשי, מהי סס מגור, כלומר, למה נמשלו בבית שני לסס מגור לעניין שריעת שכינה? אז על זה הגמרא, רבי אבא עונה, בת קול. עכשיו זה עדיין לא ברור, אבל עוד מעט זה יהיה ברור, כדתניא. כאן יש לנו ציטוט ממסכת סוטה, שגם מופיע במסכת סנהדרין, משמתו נביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי. הם חיו בתחילת תקופת בית שני, אבל כשהם מתו נסתלקה רוח הקודש מישראל, ועדיין היו משתמשים בבת קול. רשי כותב, אמר רבי אבא בת קול, נשתייר להו כאשר נשאר מן הארז מקצת מועד. אמרנו שהארז נרכב, אבל אחרי הריקבון נשאר קצת, אז גם לגבי בית שני, נכון, הסתלק נבואה, שזה רמה גבוה של התקשרות עם הבורא, עם בורא עולם, זה הסתלק ונשאר מקצת, נשאר משהו שהוא נקרא רוח הקודש, סליחה, שהוא נקרא בת קול. אז הרמה הגבוהה, דהיינו נבואה ורוח הקודש, התמעט ונשאר בת קול. אמרנו שיש כאן להתייחס לעוד סוגריים, ובקטע הזה התייחסות לשמות שראינו מקודם בסיפור, השמות המעורבים בסיפור. שואלת הגמרא, וריש לקיש, מי משתי בהדי רבא בר חנה? הייתכן שריש לקיש היה בכלל משוחח עם רבא בר חנה? ומה רבי אלעזר דמרה דערה דישראל אבי? הוא היה גדול הדור בארץ ישראל, ולא הווה משתי ריש לקיש בהדי. כאן אנחנו נדלג לשניית הסוגריים האלו. בהדי רבא בבא חנה משתי. תוספות אומר, רבי לזר דמר דרע ישראל וישראל לא אבי משתי רבי שמעון בן לקיש בהדי, פירוש לא היה מתחיל לדבר עמו, אבל כשרבי לזר היה מתחיל לדבר עם ריש לקיש היה משיב לו. יש כאן בפרק כמה זוכים, גבי רמי ריש לקיש המוי ומקשי, אם שם הם לרצו וכו', שהשיב לו רבי אלעזר, וגם הוא חזר והשיב לו. אז רואים שהיה דו שיח ביניהם, אבל ריש לקיש לא היה מתחיל לדבר. ריש לקיש היה דמות מאוד מיוחדת, וכאן הגמרא מסבירה. אנחנו נחזור לקטע הקצר שדילגנו. אנחנו פשוט ראינו, רצינו כל הזמן לשמוע על רצף העניין. אז אנחנו נחזור עוד פעם. הייתכן שריש לקיש היה מתחיל שיח עם רבא בר חנה? ומה רב אלעזר, דמרא דארי סייל הבי, הוא היה מרא, כלומר גדול הדור בארץ ישראל, ולא הבי משתי רבי ריש לקיש בעדי, דמאן דמשתי ריש לקיש בעדי בשוק. אם היה בן אדם שריש לקיש היה מתחיל שיח איתו, זה מראה על גדלות הבעל שיח שלו, עד כדי כך שמה יהבו לעסקה בלא סעדי, היו מחשיבים את האדם הזה שריש לקיש היה מתחיל שיח איתו כאדם מאוד אמין, מאוד מכובד ונאמן, עד כדי כך שאנשים היו נותנים השקעות לאותו בן אדם להשקיע לשם מסחר בלי אפילו עדים, היו סומכים עליו. זה מראה על ריש לקיש, אם הוא בחר לשוחח בכלל עם מישהו. ואנחנו רואים פה שאפילו אם רב אלעזר ריש לקיש לא היה מתחיל שיחה בעדי רבא בבא חנה, שפי המשמעות פה היה בדרגה מעט פחות מרב אלעזר, אז איתו משתי מה ריש לקיש, כמו שהיה בסיפור מקודם ריש לקיש היה מתחיל שיח איתו, אז צריכים לעשות סדר בעניינים, סדר בשמות. אמר רב אבא שדי גברא בינהו, נתקן את הסיפור מבחינת השמות, נשלח בתרגום מילולי, אז נשלח אדם נוסף ביניהם, בין האנשים בסיפור. אז איך? או ריש לקיש הווה וזעירי, אפשר לשמור על ריש לקיש שהוא היה שוחה בירדן, וזעירי היה זה שאיתו ריש לקיש התחיל הסיפור. זעירי היה זה שנגיד פשט ידו לריש לקיש, כנראה זעירי היה בעל מדרגה גבוה מאוד, עד כדי כך שכן ריש לקיש היה מתחיל שיח איתו. או רבא בבא חנה הווה ורב אלעזר, שרבא בבא חנה הוא זה שהיה שוחה, סליחה, או רש"י אומר רב אלעזר היה הרוחץ ורבא בבא חנה הוא זה שפשט לו ידו. כי אתה וקמי דרבי יוחנן, אנחנו הדגמנו מקודם שזה המשך סיפור שמקודם, ריש לקיש שהוא הגיע לרבי יוחנן סיפר שכך אני אמרתי לו בסיפור הקודם, זה היה רבא בבא חנה, אמנם אנחנו תיקנו את זה, אבל ראינו תגובת ריש לקיש או אמירת ריש לקיש לגבי הפינה שהוא שמר ליהודי בבל, ובזה שהם לא עלו בזמן עזרה, כי אם כן היו עולים בזמן עזרה, אז היה בית שני גם מקום של השראת שכינה. אמר לי רבי יוחנן אומר לא היינו תאמה, לא ההסבר שלך לא מדויק, תאינם הסליקו כולו בימי עזרה, גם אם כן היו עולים בזמן עזרה לא אבא שעריה שכינה במקדש שני, לא כמו שאתה אמרת בעניין חוסר שכינה, כי גם אם כן היו עולים לא היה שורה שכינה בבית שני. נקראת משפט עוד פעם, דינם הסליקו כולו בימי עזרה לא הוושר שכינה במקדש שני, תכתיב יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם. הגמרא ממשיכה לדף י' עמוד א', והדרשה היא כך, אף אגב דייפת אלוקים ליפת. יפת היה אבי האומה הפרסי. הפרסאים זה בזמן כורש,
כידוע, זה היה אחרי סיפור של מרדכי ואסתר במגילת אסתר. באותה תקופה, קצת אחריהם, כורש השליט הפרסי נתן רישיון ליהודים לחזור לבנות הבית, כלומר בית שני. אז יפת הוא משוייך פה לפרס, פרס הרי צאצא מיפת, היה שם חם ויפת, ומיפת יצא הפרסאים, שאף על פי שהם זכו לבנות בית שני, אין השכינה שורה אלא בעלי שם. ובית שני לא נבנתה על ידי עם ישראל שהם צאצאי שם, הרי השלטונות, כפי שאמרנו עכשיו, היה שלטון פרסי שהם צאצאי יפת, ולכן לא שייך שהשכינה הייתה שורה בבית שני. בעזרת השם, בפעם הבאה הגמרא תתייחס לעובדה הזאת שפרס הם צאצאי יפת. הגמרא תביא כמה וכמה פסוקים וכמה מקומות ואומות שיעסיק הגמרא בתחילת השיעור הבא בעזרת השם. עד כאן שיעורנו להיום.